שלום לכולם, היום אנחנו לומדים את פרשת ויצא בראשית כ"ח פסוק י"ב. בפרשה הזאת אנחנו רואים איך יעקב אבינו עובר טרנספורמציה, מאיש תם יושב באוהלים, הוא הופך להיות ליזם, הבן אדם מתחתן, 4 נשים, 12 ילדים, הופך להיות לעשיר עצום תוך 20 שנה, למרות הרבה הפרעות מצד, בעיקר מצד חמיו והדוד שלו, אח של אמא שלו, שהוא לבן הרמאי, לבן הארמי. אבל נתחיל בעצם עם כמה דקות בודדות של הקטע הראשוני של ויצא. למה בכלל הפרשה נקראת ויצא? פרשת ויצא חלה תמיד בתחילתו של חודש כסלו, חודש הניסים, שמסתיים בחנוכה, חג הניסים. ומה אנחנו רואים בפרשה הזאת? היא מתחילה במילים ויצא יעקב מבאר שבע, זה בראשית כ"ח פסוק י' בעצם, ההתחלה של הפרשה, וילך הרנה. והשאלה ששואלים מפרשים, למה צריך להגיד לנו שהוא יצא? כי אם הוא הלך לחרן, היה צריך להיות וילך יעקב לחרן. אנחנו לא אומרים שאתה צריך לצאת כדי ללכת לעיר אחרת. המונח פה של ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה הולך ביחד עם כמה דברים די מעניינים, שבכמה מפרשים מופיע שיעקב אבינו בעצם עשה קפיצת הדרך, מה שנקרא היום בשפה המודרנית קפיצה קוונטית. כלומר, הוא היה אמור להגיע, לעשות קפיצת הדרך מבאר שבע לחרן, אבל בורא עולם אמר, מה אתה עובר אצלי ואתה לא עוצר לבקר? בורא עולם בלבל לו את הקורדינטות, ויעקב אבינו מוצא את עצמו במקום שבו אבא שלו נעקד על ידי סבא שלו, עקדת יצחק, הר המוריה באבן השתייה. ויפגע במקום. המילה מקום תמיד מתייחסת, בדרך כלל מתייחסת אל המקום, כמו בסיפור העקדה, 3 פעמים בשנה ירא כל זרוחה במקום אשר ראך, מדובר פה באותו מקום. ויפגע במקום, כי זה קרה באופן, איך נקרא לזה? נקרא לזה. אומר גם רש"י, ויפגע במקום, לא הזכיר הכתוב באיזה מקום, אלא במקום, הנזכר במקום אחר, הוא הר המוריה. ויפגע, שהוא תיקן תפילת ערבית, אבל מופיע ברש"י שקפצה לו הארץ. כלומר, הייתה פה קפיצת הדרך, אבל הוא בטעות הגיע להר המוריה. והיה להם שם כי באה השמש, פתאום שקעה השמש. אז הוא גם עשה קפיצת הדרך, הוא הגיע מבאר שבע להר המוריה בלי לעבור בדרך, גם השמש פתאום שקעה, שהוא יצטרך לתקן את תפילת ערבית. ואז כתוב ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו, וגם מדרש חז"ל, שהוא קם בבוקר, הוא מושך שמן על האבן אחרי החלום עם סולם יעקב, ואומר, אל זה כי אם זה בית אלוהים וזה שער השמיים. ושואלים חז"ל איך, כתוב ויקח מאבני המקום, ואחר כך כתוב על האבן, שהאבנים, 12 אבנים, התחברו להיות אחת. גם שהארץ אשר אתה שוכב עליה, בברכה שבורא עולם מבטיח ליעקב בחלום יעקב, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לה אתננה ולזרעך. אומרים חז"ל, קיפל בורא עולם את הארץ מתחת ליעקב. כל הסיפורים הפנטסטיים האלה מדברים על דבר אחד, קפיצה קוונטית. קפיצה קוונטית זה נקרא במילים אחרות נס. איך שלמדנו שאדם תקוע ולא זז, והוא בצרה. למה הוא בצרה? האורות המקיפים של הנשמה שלו, כלומר האורות שבורא עולם ייעד להתפתחות האישית שלו, לוחצים, רק שאדם עדיין נשאר בקטנותו. הוא עדיין לא חושב, לא מגיע לי, אני לא יכול, זה לא יקרה, זה לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי. וכן הלאה, אתה עדיין תקוע איפשהו בעבר בקטנות, ואתה נמצא תקוע בקופסה. הקופסה בנויה משבעה ממדים, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, למעלה ולמטה, והאדם שמאמין בכל המידות והגבולות זה השביעי. ויצא יעקב מבאר שבע. לצאת, לכן לצאת מהקופסה, זה הנושא של הפרשה. ברגע שאתה יוצא מהקופסה, הכל אפשרי. כלומר, יש פה קפיצה קוונטית של היגיון, של חשיבה, של תודעה, של מה אפשר ומה לא אפשר. אתה בעצם קופץ למדרגה אחרת, וזה בעצם ההגדרה של קפיצה קוונטית. אין שום קשר בין המקום שממנו יצאת אל המקום שאליו הגעת. פתיחת עיניים, טרנספורמציה, שינוי דרסטי, זה ויצא. מה קורה כשאדם פורץ את הגבולות של הקופסה ויוצא החוצה? אז, כדברי חז"ל, יגעת ומצאת. תאמין, מה זה מצאת? מישון מציאה. מציאה זה דבר שבא בהפתעה, בהסח הדעת. אנחנו לומדים על כך במסכת אלו מציאות. מציאה זה משהו שלא תכננת. לא תיארת על עצמך, לא דמיינת, לא הבנת, לא חשבת שזה אפשרי. בכל אופן, איך הגעת לשם? כי הצלחת לצאת מן הקופסה. וכשאתה מגיע ומוצא את המציאה, אתה בעצם גם מייצר המצאה. כי מה זה המצאה? זה דבר שמצאת ולא ידעת ואף אחד לא ידע. כלומר, המצאה, אם זה דבר הגיוני, אז זה לא המצאה. מה זה המצאה? זה יציאה מן הקופסה, ועכשיו אתה מביא לידי מציאות משהו שמצאת מעבר להיגיון הקודם. נכון, אחרי שמוצאים את המציאה ומתרגלים אליה, איך לא חשבנו על כך קודם? זה עניין של המצאה. ברגע שאתה מביא את זה לידי מציאות, זה הופך להיות למציאות שלך, וגם לפעמים גם מציאות של הכלל. מישהו עבר, אבל צריך לפרוץ את הדרך. וזה יעקב אבינו שפורץ את הדרך. ולכן כל הסיפור הוא הסיפור של הניסים. אבל איך מייצרים את הנס? איך יוצאים מן הקופסה? איך, מה מאפשר את זה? ופה בעצם הסוד הגדול. הרי יעקב אבינו הוא סמל של האמת. תיתן אמת ליעקב. והאמת שייכת לעולם האמת. העולם שלנו, העולם של ההיגיון והחושים, זה עולם השקר, עלמא דשיקרא, עולם האשליה. המדע מלמד אותנו שכל מה שאנחנו רואים וחווים זה אשליה, אבל חז"ל דיברו על כך עוד משאר, זה בעצם הבסיס של המסע של אברהם, יצחק ויעקב, שמתחילים את המסע שהאנושות מתחילה לגלות שאנחנו חיים באשליה, והדרך היחידה שלנו להיגאל מייסורינו, מן הקופסה, מהמאסר, מהקטנות מוחין, מהלחץ האדיר של האורן, של האורות המקיפים, שלוחצים עלינו כדי לגדול, עד שנאמר רוצה אני. מה התנאי שאני אוכל לצאת מן הקופסה? וזה בעצם הסיפור. אנחנו בחודש כסלב מתחברים למשהו לא רגיל. הרי חודש כסלב, על פי ספר היצירה שמיוחס לאברהם אבינו, שולטות בו שתי אותיות עיקריות. האות סמך שבראה את מזל קשת, חודש כסלב, וסמך מישון סומך נופלים. כי החודש שעבר, חודש חשוון, זה חודש של נפילה. אם אתה לא נופל, אתה לא קם, ואם אתה לא קם, אתה לא בונה. אבל כדי שתוכל לקום, אתה צריך לקבל את הכוח הזה המנחם של הסמך, שהכל לטובה. לא נורא שנפלת, אל תיקח אשמה יותר מדי גדולה, ואל תרגיש רגשות אשמה יותר מדי, תסתכל על זה, הכל לטובה. ועכשיו, אם הכל לטובה, יהיה לך את האומץ לקום ולנסות שוב. זה סומך נופלים. הכוכב לכת ששולט בזמן הזה, כוכב צדק, הוא נברא על פי ספר יצירה על ידי האות ג', ג' מלשון גומל דלים. הדלת שייכת למאדים של חודש חשוון, והוא אחראי לכן על המלחמות והנפילות והדם והשפיכות דמים והפציעות וכולי של ה... בלי זה אתה לא בונה מסת שריר. זה דלת של מאדים, אבל צריך איזה גם זמן מנוחה כדי שהשריר יוכל לבנות עצמו מחדש, כדי שהאדם יוכל לבנות את עצמו מחדש, ולכן זה עוד ג' ג' מלשון, כמו שאמרנו, גומל דלים, ג' זה הסמל של שפע, מילוי ומנוחה. כלומר, כאשר האדם נמצא בתוך האיסורים של המאסר בצינוק של הקופסה, שמקטין ומגביל ומעכב, ובעצם לוחץ לנו על כל הכפתורים הכי קשים, כי נבראנו בצלם, ולהיות תקוע בקופסה זה בדיוק ההפך מאשר להיות בצלם אלוקים. הדרך היחידה לצאת מהקופסה זה במקום להתמקד במלחמה, הדלת, בדלות של החוסר וכמה קשה לי וכמה רע לי, במקום להתמקד בבעיה, להתעלות מעל, שזה בעצם הנס. לנוס ולהתנוסס, כמאמר תהילים, מעל. כלומר, הטבע שלנו שקשה לנו, אנחנו סובלים, אנחנו כועסים, אנחנו נרגנים, אנחנו מתוסכלים, אנחנו מתמקדים בכאב. אבל לעלות מעל הטבע, שזה הנס, שזה לצאת מהטבע שלנו, זה להתחבר למה? לגימל, לגומל דלים, לסומך נופלים, לבורא עולם ולשפע העצום שלו. ולכן אנחנו רואים את זה בעיקר אצל רבי עקיבא, הכל לטובה ובטוב העולם נידון, וכל עכבה לטובה. כלומר, אם נתרכז בפתרון, יש סיכוי שנמצא אותו. אבל אם נתמקד בבעיה, ברור לא יבוא פתרון. יש אנשים שמתעקשים, כי זה בעצם הצד השלילי של כל אחד מאיתנו, שמתעקשים להישאר בנפילה ולהישאר בדלותם. האנשים האלה מסרבים להאמין בטוב. להם יש בעיה לכל פתרון. ולכן כל פתרון שתבוא איתו, אבל אי אפשר, אבל זה קשה, אבל זה ביטי, אף אחד לא עשה את זה. זה לא איפה שאנחנו רוצים להיות. כדי שיווצר הנס, אנחנו צריכים להאמין בטוב. כלומר, הנס, ניסים לא קורים. ניסים נוצרים, נבראים יש מאין. כלומר, שאדם מתבוסס בכאב של הנפילה והחוסר והמצוקה והעקה, הוא צריך להתעלות מעל זה ולהתמקד בטוב של בורא עולם. ושאנחנו בטוב ובהודיה, זה בעצם הסיפור של חנוכה, על ידי הטוב, אמונה בטוב, על ידי ההודיה, אנחנו יכולים לצאת מן הקופסה, לייצר את הנס של הנוס ולהתנוסס, ואז מגיעה תודעה חדשה, הבנה חדשה, הזדמנויות חדשות, אפשרויות חדשות, כך שהמכבים יוצאים למלחמה, דרך הכובש הקולוניאלי, היווני, שכבש את הארץ, כבש את הארץ, כדי להשתלט עליה, ליישב אותה ולהפוך אותה ליוונית. ואנחנו יוצאים דרך אחת האימפריות החזקות באותו זמן, המצוידות בצבא מקצועי וכו', ואנחנו עם היהודי שכבר מאות שנים לא אחזנו, לא בחרב ולא בקשת ובחץ, ולא בשום אמצעי לחימה, יוצאים להילחם במכונת המלחמה המקצוענית והמשומנת ביותר בעולם באותו זמן, ואנחנו מנצחים. המצאנו פשוט את לוחמת הגרילה האידיאולוגית, שבעצם לאימפריות עד היום אין לזה תשובה. והצלחנו, והשגנו עוד קצת זמן, עד שהקולוניאל הבא, הרומאים, בא והשתלט עלינו שוב, והקולוניאליזם האירופי ואחר כך הערבי הלכו והשתלטו, ושוב, אנחנו מחפשים להמציא את עצמנו מחדש ולייצר מחדש את הנס של העולם המודרני של היום. זה בעצם צד אחד של העניין של יצירת של ניסים. צד נוסף, הנה על שאנחנו יוסף, יעקב אבינו, מגיע להר המוריה, הוא הולך שם לישון, ואז הוא חולם והוא רואה סולם. בראשית כ"ח י"ב, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה השם ניצב עליו, ויאמר אני השם אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה וזרעך. ושואל הזוהר, למה בחלום? למה חלום זה עלבון? מכיוון שיש, אם אנחנו מדברים על לצאת מן הקופסה, אז איך אנחנו מקבלים מידע? מחוץ לקופסה. זה יכול להיות הברקה, אינטואיציה, השראה, אבל יש עוד כלים שהם בעצם נבואה ויש חלום. יש פה מדרגות שונות, כי נבואה וחלום לא מגיעים מאותה מדרגה. אני קורא בזוהר, פרשת ויצא סעיף נון, חלמה היו על ידי גבריאל. החלום הוא על ידי המלאך גבריאל. דיו לטאטא, בדרגה שליטאה מנבואה. גבריאל מביא את החלום במדרגה שישית מנבואה. כלומר שגבריאל מקבל את החלום מהוד דנוקווה, שהיא מדרגה שישית מנבואה. ועל ידי גבריאל מקבלים בני אדם מראה, והיא מקובלת על ידי מדרגה היא של אותה החיה השולטת בלילה. כי המראה היא הנוקבה דזרנפין במקומה עצמה, שעליה נאמר ותקום בעוד לילה. על כן היא מראה בהקיץ ולא בחלום. ואם תאמר הרי כתוב גבריאל הבל הלז את המראה, הרי שגם המראה מקובל ומקובלת על ידי גבריאל. אלא ודאי שמראה את דברי הסתומים ביותר, ובחלום הדברים יותר מפורשים. והחלום מפרש, כלומר יש חזון, יש מראה, יש מסע, ויש כל מיני מדרגות, לא ניכנס לזה. אבל מכיוון שגבריאל זה גבורות, יש תמיד בחלום ערבוב של אמת ושקר. ולכן אומרים חז"ל במסכת ברכות, כפי שאי אפשר לבר בלא תבן, כמו שאי אפשר לגדל חיטה בלי קש ומוץ ותבן, כך אי אפשר שלחלום לא יהיו דברי שטות. כי זה חלום. למה יעקב אבינו, הבכיר שבאבות, מקבל את ההתגלות הזאת, את המראה, בחלום? בתשובה אומר הזוהר, הוא עדיין לא נשוי. הוא עדיין פלגה דגופה. הוא עדיין חצי גוף. הוא עדיין לא מחובר, ולכן הוא בדרך. הוא בדרך לפגוש את בת זוגו, כך הוא חושב, אבל גם שם קורה נס. יעקב אבינו עם כל גדולתו, ואדם יכול להיות בגדולה עצומה. וזה מאברהם דרך יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, לכולם יש מדרגות נבואה וגם אחרי כן. אבל אף פעם אתה לא רואה את התמונה השלמה. יעקב הולך להתחתן עם רחל, הוא יודע שהיא בת זוגו. הוא לא יודע שרחל לא יכולה להביא לו 12 שבטים. רק בעזרת לאה, 6 בנים, זלפה, 2, בלהה, 2, עכשיו השניים של רחל משלימים ל-12. יעקב לא יודע את זה, הוא ידע יותר מאוחר. ולכן הוא מקבל על עצמו את כל מה שקורה לו. כי ויצא שדווקא הלבן בא לקלל ונמצא מברך. בזכות הרמאות של לבן, זכינו ל-12 שבטים, שבלעדיהם אין שלמות לעם ישראל, כי 12, אומר, מסביר הזוהר, 12 מסמל מספר שלם. יש פה 4, כנגד 4 עונות, כנגד 4 אותיות השם, י' וה' ו' וה', בכל אחד מהם יש ימין, שמאל ואמצע, חסד, גבורה ותפארת. שואל הזוהר, למה זה לא 4 על 4? מסביר כי הימין, שמאל ואמצע הם מתוקנים, הם לא בדין. הרביעי, שזה המלכות, היא דין, שהמלכות עולה ומומתקת במידת הרחמים, אז זה רק חסד, גבורה ותפארת. ולכן הכלי של היום השלם והמאוזן הוא 12 ולא 16. לעומת זאת הנבואה שיעקב אבינו לקראת סוף חייו שיורד למצרים נאמר עליו ויחי יעקב, אז הזוהר אומר הוא הגיע למדרגה של נבואה שרק הוא ומשה רבינו הגיעו להם, זוהי מדרגה שנקראת חיה, זוהי נבואה שכמראה המאירה. מה זאת אומרת המראה המאירה? שאני מסתכל היום למשל במסך, מסתכל עכשיו במסך של הסמארטפון או של המחשב או של הטלוויזיה, אני רואה תמונה. כלומר, זה לא תמונה, זה מופיע מולי. כלומר, במסך דו-ממדי. אבל כך נראית הנבואה מדרגה של חיה. שאתה רואה את הדברים כמציאותם. לעומת זה, שזוהי מדרגה של חוכמה שיורדת ומתגלה דרך תפארת. הנביאים ברובם התגלתה להם הנבואה דרך ספירות נצח והוד. לכן, מכיוון שזה הרגליים, תמיד היו נופלים על פניהם כאשר היו מקבלים את הנבואה. כאן זה מראה שאינה מהירה, מסביר לנו הזוהר. כלומר, אתה רואה צללים. זה כמו שאתה רואה צללים מאחורי, יש הששית שדולקת ואתה רואה צללים על הקיר. מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה. עץ שקד אני רואה. כל אלה סמלים, צללים, שמתוכם אתה מסיק על המקור של הנבואה. מראה מהירה, אתה ממש רואה את זה כמו שזה. יעקב אבינו הגיע לזה רק אחרי שהוא עבר את התלאות אצל לבן, התחתן עם 4 נשים, מוליד 12 בנים, עבר את הנפילה העצומה עם מכירת יוסף, לפני כן מיתת רחל, מיתת יוסף, מכירת יוסף, ואחרי כן שיורד למצרים הוא מגיע למדרגה של אותה נבואה. מה שנקרא, נפלת תקום ושבע יפול צדיק וקם. עוד דרך, כלומר איך אתה מגיע אל המדרגות הגבוהות של גילוי של ידע מחוץ לקופסה, אתה חייב לעבור את היום שאתה עובר, אומר הארי הקדוש, אם אתה עובר את היום בעשייה, בנתינה, בהתגברות, שבעצם מה זה נס? זה כוח התגברות, אתה מפעיל כוח של להתגבר על הצרה והדמיון והתחושה והמצוקה, ואתה מתחבר לאמונה בטוב. אתה מתחבר לאמונה בטוב, ואתה רואה רק את התקווה ואת החזון, ואתה מבין ומסכים שהכל לטובה, ואתה מקבל על עצמך את הקושי, אתה מתגבר על הדחף המיידי, הילדותי, להתלונן, להאשים, להרגיש אשמה, ואתה מתחבר במקום זה לתקווה ולשמחה ולהתעלות. נס ומתנוסס. אדם שעושה את זה בנאמנות ובשלמות במשך היום, יש סיכויים גדולים, אומר הארי הקדוש, שהוא יצליח לקבל מסרים גבוהים, נבואים בחלום שלו בלילה. כמובן שהוא צריך יותר נקיות, צריך שהוא ללכת לישון בזמן, ללכת לישון גם על ידי קריאת שמע על המיטה, לשלוח את הנשמה בצורה של מדיטציה מרוכזת, לשלוח את הנשמה לעולמות העליונים, ואז היא תחזור עם ידע, עם ידע שהוא יותר הצצה לעולמות שמעבר ולידע שמחוץ לקופסה. להגיע לנבואה זה כבר סיפור אחר, בשביל זה צריך לעבור חיים של התעלות והתגברות וכן הלאה, ולכן גם כשאנחנו מדברים על התנ״ך, ואנחנו קוראים שבתנ״ך היו בתי ספר לנביאים, ושם הם היו לומדים איך להגיע למצבי התעלות, קודם כל על ידי הרבה מדיטציה, על ידי היכנסות לטרנס ומדיטציה, מנגינה, ריקוד, ריכוז, ובעיקר ניקיון פנימי, מוסרי, רוחני, וחיבור לעולמות שמעבר, על ידי לימוד, לימוד תורה. זה מה שמביא אל הנבואה. שוב דרך, להתחבר אל מחוץ לקופסה. ככל שאדם ינקה את עצמו יותר, יעקב ישתם, ככל שאדם ינקה את עצמו יותר, המסר שיגיע מלמעלה יהיה יותר נקי. העיקרון הוא כזה, תזכרו, לא יכול להיות שהמסר יהיה יותר נקי מהמוסר. כמו שאנחנו יודעים, האיכות של השידור היא לא תלויה במשדר, אלא במקלט. האיכות של המסך, האיכות של המחשב, האיכות של המכשיר, הטלפון החכם, כל אלה, האיכות שלהם קובעים את האיכות של הקלט. ככל שאנחנו מזכחים את עצמנו יותר, כך יהיו פחות רעשי רקע, והקלט יגיע יותר נקי, יותר זך. אדם שמנסה להעביר לנו מסרים מעולמות עליונים, ואנחנו רואים שבהתנהגות שלו הוא לא כל כך זך ולא כל כך נקי, צריך לפקפק בזכותם וניקיונם של המסרים שהוא מוסר, כך מלמד אותנו הזוהר. יש לנו עוד כמה מסרים מאוד חשובים פה בפרשה. עצם זה שהנה המסר, לקבל את המסר, שער השמיים, השער של המין האנושי, להתחבר לעולם העליון. נכון, זה כתוב פה בתורה. אז מה? אז 2.5 מיליארד נוצרים גם מסכימים שכדי לעלות לשמיים מירושלים, שם זה המקום לעלות לשמיים. יש עוד איזה 1.25 מיליארד מוסלמים שגם חושבים ככה. אני לא אתווכח עם כל כך הרבה אנשים, כי אין עשן בלי אש. כנראה שאם יש מיליארדים של אנשים שבאמת, ואתה רואה ורואים היום גם אנשים שמגיעים לכאן לארץ, לירושלים, שהם גם לא שייכים לדתות האברהמיות, וגם הם מרגישים איזה חיבור בירושלים, אז זה שער השמיים. מה זה שער השמיים? יותר קל מפה להתעלות ולהגיע לעולמות שמעבר. לכן השולחן ערוך אומר במפורש, שכאשר אנחנו מתפללים תפילת עמידה, תפילת 18, עושים 3 צעדים קדימה, צעד אחד לארץ ישראל אם אתה מחוץ לארץ, צעד אחד לירושלים, צעד אחד לקודש הקודשים. אתה בארץ ישראל, צעד לירושלים, צעד להר הבית, וצעד לקודש הקודשים. בקיצור, איפה אתה מתפלל? על אותו מקום בקודש הקודשים, על אותו מקום שיעקב אבינו ישן, וחלם את החלום שהוא ראה את הסולם שמוצב ארצה וראשו בשמיים. החיבור הזה, המקום שבו השמיים נושקים לארץ, הוא כאן בירושלים. ולכן, אם אתה מתפלל בניו יורק או בלוס אנג'לס או בפריז או במוסקבה, אתה לא יכול להגיע רחוק. אתה צריך ללכת לשער השמיים ומשם לעלות דרך הקו, דרך הסולם שמחבר אל העולמות העליונים, כי גם התפקיד של התפילה זה לנוס ולהתנוסס מהגשמיות ולעלות ולהתחבר למימד העליון שמעבר. יעקב אבינו מגיע לחרן, ושם הוא מוצא את הבאר. אנחנו רואים, הזוהר מלמד אותנו שהבאר זה סמל של שוב חיבור, זיווג, מציאת זוגיות, זה לא משהו ששייך למסגרת ההגיונית. זה שייך להמצאה שמחוץ לקופסה. מי שמחפש את הזוגיות, זוגיות ואהבה רק בתחום של ההגיוני, בעייתי. לכן הרי הקדוש אומר, כשהגבר מגיע למדרגה של עבודה רוחנית והתעלות וכן הלאה, מביאים לו אותה מעבר לים. האם זה באמת מעבר לים? פיזית לא, מעבר לים זה רחוק מפה. רחוק מפה. כלומר, זה הרבה פעמים יוצא דווקא מישהו שלא היית חושב. יעקב יודע שרחל היא בת הזוג שלו, אבל הוא לא יודע בשלב הזה שיעקב צריך להתמודד עם עשיו ולהגיע לישראל. ואם היעקב זה עקב, עקב זה החיבור של הסולם לארץ, רחל היא אשתו של יעקב, בת זוגו של יעקב. ולכן רחל היא זאת שמלמדת, היא המרכבה, כמו שיעקב הוא מרכבה לספירת תפארת. אבל להוציא אותה לפועל בעולם הזה הגשמי, ואנחנו רואים את זה בהצלחה העצומה שלו, מול כל הסיכויים, נגד דוד שלו, חמיו, לבן הרמאי, הארמי, שהיה מכשף גדול, שמעט מאוד, שאף אחד לא יצא ממנו שלם, ויעקב יצא ממנו שלם. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. מה אנחנו מבינים מכאן? שיעקב, בכל אופן, בת הזוג שלו, היא רחל. רחל לכן נקברה בדרך, איפה שבני אדם נמצאים, בדרך. אבל יעקב, שהוא עולה למדרגת ישראל, שהוא לומד בעצם להתחבר, לצאת מהקופסה למימד הרבה יותר גבוה, שישראל אומר על זוהר, זה אותיות לי ראש. ועכשיו שאתה בראש, בת הזוג שלך היא לאה, שלאה מסמלת את העולם העליון, עולם הבינה, העולם שמעבר, עולם הבא. לכן יקבור מי קבור עם ישראל במערת המכפלה לאה. ורחל שהייתה עבור אבותו, רגע, רחל לא נפטרה בחרן, רחל נפטרה בבית לחם. זה עוד כמה שעות הליכה לחברון. תקבור אותה בחברון, במערת המכפלה. אבל זה לא המקום. המקום של רחל הוא על אם הדרך. היא זאת שאנשים מתחברים אליה במצוקתם כשהם על אם הדרך. לאה היא העולם הנסתר, ולכן היא קבועה עם ישראל במערת המכפלה. ולכן מי שקורא ספרי מקובלים שמדברים על, יש כל מיני מדרגות של מדיטציות וחיבורים, יש מדרגות של זיווג של יעקב ורחל, ויש ישראל ולאה. אלו הן מדרגות שונות של חיבורים של עולמות. זוהי מדרגה מאוד גבוהה בעולמות העליונים שמעבר, ויעקב ורחל זה בעולמות שלנו. וכאן הוא מגיע לבאר והמים עולים, וזה המקום לכן למצוא זוגיות. זה לא שייך לעולם הרציונלי. כמו שאליעזר מוצא את רבקה ליד הבאר, על הבאר, וכך מוצא יעקב את רחל ליד הבאר, ומשה מוצא את ציפורה ליד הבאר. כלומר, יש פה איזה משהו של התעלות. המים עולים בבאר, שבע, עולים למעלה. ואז הוא יודע שכאן הוא נמצא את בת זוגו. יש פה עוד הרבה דברים נוספים. דבר אחד שנסיים, שהוא מאוד מאוד חשוב. כאשר לבן מרמה את יעקב. 7 שנים יעקב עובד עבור, כדי להתחתן עם רחל. והיו בעיניו ימים באהבתו אותה. מגיע יום החופה, ורחל מתכוננת לחופה, ובא אליה לבן ואומר, תביא את השמלה, מי שמתחתן הערב זוהי אחותך לאה. ורחל נכנסת ללחץ. הלחץ שלה זה לא שהנה, אותה תתחתן עם אהוב ליבה, הלחץ שלה, שכאשר איך שהם נפגשו יעקב ורחל, ויעקב אומר, באתי להתחתן איתך, ורחל אומרת, אבל אבא שלי רמאי, גדול, אני חוששת שהוא ירמה אותך. ואומר לו, אומר לה יעקב, גם אני חכם. אני בוא נעשה סימן מוסכם בחופה, שהכלה מכוסה, ונעשה בינינו סימן. ואם את לא תעשי את הסימן, אני אדע שאת לא הכלה. שהחליפו את הכלה וזוהי תרמית. הדבר הראשון שרחל חושבת עליו, אחותי לא יודעת את הסימן. יעקב יגלה שזו תרמית, יהיה פה סקנדל, תהיה פה בושה. אני לא מסוגלת לחשוב על הבושה והחרפה שאחותי תחווה שהיא תידחה על ידי יעקב בחופה. ולכן היא מוסרת את הסימן ללאה. ויקם בבוקר והנה, לאה, אומר הזוהר כך, כל חייו יעקב אבינו הכין את עצמו לרגע הזה, כי הוא ידע שדרך רחל הוא יכול למשוך לעולם את נשמתו של יוסף. יוסף הצדיק. אלה תולדות יעקב יוסף. אם יעקב הוא מרכבה לספירת תפארת, מתחת לתפארת בעץ החיים, זה יסוד וצריך להביא לעולם את הנשמה הזאת שהיא נשמתו של יוסף. אבל זאת לא הייתה רחל. מה קרה כאן? ועל כך יש מאמר מאוד מאוד חשוב בזוהר, יהורה דילי ברחל עבד. המאמר הזה מדבר על זה שיעקב כיוון וחשב על רחל בזמן שזאת הייתה לאה. נראה כאילו יש פה חבלה עצומה. אבל בסופו של דבר יוסף נולד, איך זה קרה? מסביר לנו הזוהר כך, סעיף קפ"ב, כל מילין דעלמא אזלין בתר מחשבה ויעורה. כל מה שקורה בעולם, הכל תלוי במחשבה ובהרהור. ועל דא והתקדישתם והייתם קדושים, ולכן כתוב בויקרא, והתקדישתם והייתם קדושים, כי כשתהיו קדושים, המחשבה תהיה קדושה, ולכן גם המציאות שלכם תתקדש. אמרנו, ויצא מציאה, המצאה ומציאות. כדי שאני אצא, אני צריך להתקדש, אני צריך להאמין, אני צריך להאמין בטוב, ולצאת ממקום של טוב. בגין דכל קידושין דעלמא, אפק ומשך ביורה טובה. כל הקדושות של העולם אתה מושך, אתה מוציא, שוב, הוצאה, להוציא את זה משם, להביא את זה לכאן ולמשוך את זה לכאן. איך? על ידי הערעור, שהוא ערעור של טוב, ובטוב העולם נידון. מסכת אבות, דברי רבי עקיבא. קפ"א, זה קצת אחורה, כי ערעור טוב העולה למעלה נאחז בעץ החיים, הוא מחזיק בענפיו ואוכל מפירותיו. כל הקדושות וכל הברכות יוצאות ממנו ונוחל חיים לנפשו. כלומר, שאנחנו מפעילים כוח התגברות ומתגברים על הזוהמה של המחשבות, של המצוקה והכאב והפחד והספקות וכן הלאה, אנחנו עולים לעץ החיים ומושכים משם את הקדושה, וכל הברכות יוצאות ממנו ונוחל חיים לנפשו ורפואה לעצמו. עליו נאמר, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו. ממשיך הזוהר קפ"ג, מי שנטמע בערעורה כשבא להזדווג באשתו. כלומר, מי שמזדווג באשתו ומחשבותיו ומחשבות של תשוקה ותאווה אנוכית, אגואיסטית, זה טומאה. כי שם רצונו וערעורו באישה אחרת. והזריע זרע ביום זה, הוא זה שהחליף מדרגות עליונות של מעלה והחליף מדרגות הקודש על מדרגת הטומאה. וכמו שהערעור שלו עושה חליפין למטה שמחליף אשתו באחרת, כך עושה חליפין למעלה. ולכן הבן שמוליד נקרא בן תמורה. תהיה פה בעיה. זוהי נשמה שהיא לא כל כך מזוככת. קפ"ה, יעקב השלם, שהכל גלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שכל דרכיו של יעקב היו באמת. וערעורי אמת היה מהר תמיד בכל דבר. באותו לילה ששימש באשתו בלאה, הערעור שלו ברחל היה. הוא היה בטוח שזוהי רחל. היא נתנה לו סימנים, הוא היה בטוח שזאת רחל. היה משמש בלאה וחושב ברחל. והמקור שלו הלך באותו ערעור. מה קרה פה? ולכן, סעיף קפ"ו, ושלא לדעת עשה זה, כי לא היה יודע שילאה, משום זה לא עלה ראובן בשם. כלומר, שלא היה לו אלא ו' קצוות חסר ראש, כלומר, היה שם חוסר. כי שם פירושו השגה, שאני משיג מה שאני קורא לזה בשם. שם זה הגדרה. אלא הקדוש ברוך הוא שהיה יודע שילאה, שהיא דיינו בינה, ואינה צריכה להיפגם מכוח הצמצום של רחל, הראה אותו. בורא עולם השפיע לו, ואמר ראו, בן שנולד בעולם. עדיין ראובן הייתה לו בעיה. הוא לא לגמרי נפסל, הוא לא נחשב לבן תמורה, כי מחשבותיו של יעקב היו בקדושה. אבל הבכור זוכה לכהונה, למלוכה ולמשפט הבכורה. ראובן לא זכה באף אחד מאלה. את הכהונה קיבל לוי, את המלוכה קיבל יהודה, ואת הבכורה קיבל יוסף, לכן הוא קיבל כפליים במשפט הירושה, היו לו שני שבטים, אפרים ומנשה, כמשפט הבכורים. ומשום שהערעור הוא העיקר, והוא עושה מעשה, סעיף קופי זין, הקדוש ברוך הוא שהיה יודע המקום, מכיוון שיעקב הכוונה שלו הייתה כל כך קדושה וכל כך טהורה, לכן הערעור הזה שמר לו, אין היעדר ברוחניות, חוק שימור האנרגיה גם ברוחניות, שכתוב כי הוא הבכור, אבל לכן נמסרה הטיפה במקום שהערעור נדבק בו ברחל, ברחל ערער ונדבק ברצון, על כן ברחל נדבק הבכורה, ובסופו של דבר הכוח הזה שיעקב כיוון בלילה הראשון שלו עם לאה, נשאר, והעוצמה הייתה כל כך גדולה שזה הגיע, וכן עשה את העבודה, והוציא את זה לפועל יותר מאוחר ברחל. וכך נולד יוסף. אנחנו לומדים מפה שעל ידי המחשבה ועל ידי ההרהור, שהם הרהור ומחשבה של אמונה שלמה בטוב ובטובו של בורא עולם, אנחנו יכולים וצריכים לייצר ניסים, לצאת מהקופסה, לצאת מהמצוקה, לצאת מהחושך, ואז אנחנו מוצאים יש מאין מציאה של עולמות, של רעיונות, של ממצאים, של המצאות, וזה בסופו של דבר בונה את המציאות שבתוכה אנחנו נחיה. לבן רצה לחבל בכל המפעל שיעקב רצה לבנות את עם ישראל. לא רק שהוא לא חיבל, רצה לקלל ונמצא מברך. מעשה אבות סימן לבנים. וכך גם נכדו בלעם רצה לקלל, נמצא מברך. לא משנה כמה רע יהיה האויב שלנו, כשאנחנו נתמקד בטוב ובקדושה של הטוב ובהירור של הטוב ובשמירת הקדושה והזיכוך של המחשבות והרגשות שלנו, לא משנה מה יעשו האויבים שלנו. אנחנו תמיד נמצא את עצמנו במקום שאפילו לא חלמנו. זה יראה כמציאה. נמצא מציאה ונמציא המצאות ונביא למציאות שלא חלמנו עליה. אבל זוהי הדרך שדרכה האור המקיף לוחץ עלינו, דוחף אותנו, כדי שנצא ונמצא ונמציא, ובסוף נגיע לאן שבורא עולם רוצה שנגיע, אל המנוחה ולנחלה, אל השלמות ולהארה, יותר משעגל רוצה למנוק, הפרה רוצה להניק, ולכן נוכל לקבל את מה שבורא עולם רוצה לתת לנו, ואת לא את השטויות שאנחנו חושבים ומדמיינים עם הדמיון הקטן שלנו שאפשר להשיג. בהצלחה לכולנו לחודש של ניסים ונפלאות.